עכשיו לג'ונתן פולארד, האיש שיושב לנו על המצפון כבר 25 שנים. מיד אנחנו נהיה עם מי שיפעיל אותו אז, עם השר לשעבר אפי איתן. לפני כן תזכורת של השבועות האחרונים. לפני כמה שבועות כאן בתוכנית, כתבתנו המדינית איליל שחר פרסמה תוכנו של מכתב חשאי ששיגר עוזרו של מי שהיה אז בשנות ה-80, שר ההגנה של ארצות הברית, קספר ויינברגר. המכתב שוגר לנשיא אובמה, ובו טוען הכותב, לורנס קורב שמו, שפולארד נענש דיו, שצריך לחון אותו, שמאבקו של ויינברגר נגד השחרור היה מוגזם ולא ראוי. עכשיו קורב יוצא גם לקמפיין פומבי. הוא פרסם מאמר בלוס אנג'לס טיימס, והלילה הוא העניק רעיון לגלי צהל. איליל שחר בשיחה עם מי שהיה עוזר שר ההגנה של ארצות הברית בעת תפיסתו של פולארד.
In the article you wrote for the LA Times, you are saying that in Pollard case, the punishment does not fit the crime. Why not?
Well, because Jonathan Pollard was not charged with treason. He was charged basically with giving information to a friendly country. And while you cannot give away secret or classified information to another country, if it's given to an ally of the United States, which Israel is, the sentence usually is something like about 7 or 8 years, not life in prison. Also, the prosecutors, to get him to plead guilty and not have a trial, which could have released a lot of embarrassing information, agreed not to ask for a life sentence. But yet, when he was given a life sentence by the judge, the prosecutors didn't complain. So Jonathan has been in jail longer than anyone in our history who's ever given information to a friendly country.
מר קורב אומר שג'ונתן פולארד יושב בכלא יותר מכל אדם שריגל עבור מדינה ידידותית לארצות הברית. בדרך כלל העונש על ריגול למען מדינה ידידותית הוא רק 7 שנים, וכאן, למרות שפולארד הודה בהאשמות, חסך מבוכה לממשלת ארצות הברית, נגזר עליו מאסר עולם. You are saying that the information Casper Weinberger, the Secretary of Defense at the time of Pollard's arrest, gave to court, implying that some of the information that Pollard has supplied to Israel made its way to the Soviet Union, was incorrect. Did Weinberger know that he is giving false information to court back then?
Not at the time, because he knew that there was information getting to the Soviet Union, and he assumed that since Pollard had given this information to Israel, somehow maybe the Soviets had penetrated Israeli government, or maybe Israel was trading information with the Soviet Union so that Jewish people could be released from the Soviet Union. But what happened was there were two other spies actually working at the CIA, Aldra James and Robert Hansen, and when they were arrested years later, we found out that in fact they were the ones who were giving the information. It was not coming from Pollard to Israel to the Soviet Union.
מר קורב טוען שאז, כשקספר ויינברגר מסר את המידע לבית המשפט, הוא לא ידע שהוא מוסר מידע מוטעה. הוא בעצם ידע שיש מידע שהגיע לברית המועצות לשעבר, שגרם למותם של סוכנים, אבל רק שנים אחר כך, שנתפסו שני סוכנים נוספים שעבדו בשביל ה-FBI והעבירו מידע לסובייטים, רק אז הוא הבין בעצם, או רק אז התגלה, שהמידע של פולארד לא מצא את דרכו לברית המועצות. Is there any security reason that the information that Weinberger gave to court still classified?
Probably people are concerned about what we call sources and methods. My personal opinion is no. I mean, so many years passed that whatever information should have been classified then should be released now.
לדעתי האישית לא, אני מניח שיש סיבות שמדוע אנשים מודאגים שהמידע הזה יתפרסם, אבל המידע שהיה רלוונטי אז כבר אין שום סיבה ביטחונית שהוא יהיה עדיין משמעותי לביטחונה של ארצות הברית היום, אומר לנו קורב. It is obviously not easy to stand for someone who spied against your country, but you sent a letter to President Obama and a few days ago published the article in the LA Times. Why did you do that? Why did you decide to do that?
I did it because I think that Jonathan Pollard has served way too long for the crime that he committed. I think, as I put in that article, he deserved to be severely punished, but I don't think he should be punished more than people who've given information to Saudi Arabia or to China or other countries. He's being punished like people who provided information to an enemy of the United States, and so therefore I think that basically justice demands that he be released after having served twice as long as anyone who has ever provided information to a friendly country.
עשיתי את זה כי אני חושב שפולארד צריך היה להיענש, אבל צריך היה להיענש, כמו כל מרגל שריגל למען מדינה שיש לארצות הברית יחסים איתה, כמו לדוגמה עבור ערב הסעודית או סין, ולא כמו מישהו שריגל עבור מדינת אויב, ולכן הצדק מחייב שפולארד ישוחרר, אומר לנו קורב. Thank you very much, Mr. Korb.
Well, thank you for having me.
ותודה רבה לך, איל. תשמעי, קספר כבר לא איתנו, הוא הלך לעולמו, אבל ג'ורג' טנט, שלא הזכרתם אותו בשיחה, קיים גם קיים, וצריך להזכיר, את יודעת מה, תזכירי את איל, מה קרה ב-98.
ב-98, ראש הממשלה בנימין נתניהו, כחלק מהסכם וואי, ביקש מקלינטון את שחרורו של פולארד, ובאמת זה היה כבר בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, אבל אז טנט, שהיה ראש ה-CIA, איים בהתפטרות, והרעיון הזה נגנז, קלינטון חזר בו, והסיפור כמובן לא יצא לפועל. אבל צריך לזכור, גם טנט כבר די הרבה שנים לא בתפקיד, ועם הגילוי פה שמספק לנו הבוקר קורב, שבעצם ההרשעה והעונש החמור הזה שקיבל פולארד בעצם מקורו בטעות, כי אז כשהוא נתפס בשנות ה-80, ידעו שזרם מידע לברית המועצות, וחשבו שפולארד הוא זה שהעביר, זאת אומרת, המידע שפולארד העביר לישראל, זלג בצורה כלשהי לברית המועצות, והביא לתפיסה ולהריגה של סוכנים אמריקנים, ולכן קסטור ויינברגר הלך לבית המשפט והעריך בפניהם שכך הגיע אותו מידע לסובייטים. היום אומר לנו קורב, במהלך שנות ה-90 נתפסו שני סוכני FBI שסרחו, והתברר מעל לכל ספק שהם אלה שהעבירו את המידע לברית המועצות, ולכן בעצם אין שום סיבה שפולארד ימשיך וישמש וישב שם בכלא בגלל עבירות שהוא בעצם לא ביצע.
את פרסמת לפני שבועיים אל-איל שישראל מגששת, אולי לא בצינורות רשמיים, אבל דרך עמותות למיניהם, דרך מקורבים, בבית הלבן אפשרות להכניס את שחרור ג'ונתן פולארד לתוך עסקת ההקפאה, הקפאת הבנייה בהתנחלויות. איפה זה עומד?
קודם כל אנחנו רואים שאין הקפאה, אז נתחיל מזה, ראש הממשלה לא סס בכלל לחדש את ההקפאה, וגם כנראה הסיפור הזה לא הבשיל לכדי משהו ממשי. גורמים שעסקו בעבר במגעים לשחרור פולארד אמרו לנו אין סיכוי שהאמריקנים ייתנו את שחרורו של פולארד תמורת דבר פעות כל כך כמו הקפאה לחודשיים שלושה, אבל אולי כן על עסקת שלום כוללת, על איזה ויתור אמיתי של בנימין נתניהו על שטחים, על חלק מסוגיות הליבה, על נקודות מהותיות וסוגיות הליבה, אולי במצב כזה כן ארצות הברית תהיה מוכנה לשקול ברצינות שחרור של פולארד.
ועכשיו נצרף אלינו את השר לשעבר רפי איתן. רפי איתן, להזכירכם, השר לענייני גמלאים, יושב ראש מפלגת הגמלאים. שלום אדוני.
שלום, בוקר טוב.
ובביוגרפיה שלו, מלבד כל מיני מבצעים אחרים, חלקם עלומים, הוא היה מפעילו של פולארד. שמעת את הדברים שאומר לנו קורב רפי איתן? האם אתה חושב שהאיש באמת, צריך להזכיר, זה 25 שנים, משלם מחיר פנטסטי ומוגזם בהתחשב בעבירות שהוא עשה על פי החוק האמריקני?
שמעת אותי בחדר?
רזי?
אני איתך.
א', אני חושב כמו לורנס ג'ייקוב, הוא אמר את הדברים הנכונים. שניים, אני אתן קצת מבט היסטורי. פולארד נעצר בנובמבר 1985, משפטו נגמר ב-1987, כאשר הגולת הכותרת הייתה מכתבו של שר ההגנה האמריקאי דאז, קספר ויינברגר, שלמעשה חתם את הגולל על פולארד.
מכתב חסוי שוויינברגר, רגע שנייה, מכתב חסוי, רגע שנייה, רפי שנייה.
אבל מתוך בית המשפט ומתוך הסובבים את ויינברגר באותו זמן, דלפו שמועות, והשמועות אמרו שהוא תולה בפולארד את מעצרם וחלק פליאתם של 11 סוכנים אמריקאים בברית המועצות.
תן לי להעביר את הנקודה הזאת, רפי איתן. בעצם, קספר ויינברגר שיגר מכתב סודי לבית המשפט האמריקני ואמר, חברים, זה לא בעלת ברית, תפסיקו לבלבל את המוח, מדובר במידע שעובר לסובייטים, צריך להזכיר למאזינים שלנו, מדובר בעיצומה של המלחמה הקרה, ובעקבות המידע שפולארד העביר לסובייטים, בעצם נעצרו סוכנים שלנו וגם הוצאו להורג.
אמת ויציב.
אוקיי.
כלומר, זאת למעשה היה אני לא קראתי את מכתבו של ויינברגר, אבל זו הייתה הרוח שלו.
ולימים.
מאחר ואני ידעתי שאף מכתב אחד, אף מסמך אחד של פולארד לא עבר לאף אחד, ואני אומר את זה בשבועת נקיטת חפץ, בסדר? ידעתי שזה לא נכון, התחלתי לעבוד על הנושא, וכשאיימס נעצר ב-1993, ומשפטו והדברים שהוא העיד והעידו נגדו פורסמו בערך גס באפריל 1994, אספתי את כל החומר והתקשרתי עם עורכי הדין של פולארד דאז, כולל התייעצתי עם דרשוביץ', עורך הדין המפורסם, על מנת להוכיח שלמעשה מי שעשה את הדברים היה איימס ולא אף אחד אחר.
אוקיי, תן לי כאן גם כן לעשות את זה תקציר, כי אתה מדבר על דברים שאני בטוח שרוב המאזינים לא זוכרים. אנחנו מדברים על אולדריג' איימס, איש FBI די בכיר, שנעצר באמצע שנות ה-90 בארצות הברית, והתברר שהוא היה סוכן סובייטי, ובמשפטו של איימס, אגב, כמה הוא חטף איימס? מאסר עולם?
מאסר עולם.
אוקיי, הוא עדיין יושב בבית הסוהר, נכון?
עדיין.
כן, במשפט התברר שבעצם רשימת הסוכנים האמריקנים, שחלקם נכלאו וחלקם חוסלו על ידי הרוסים, על ידי הסובייטים, סופקה להם לא על ידי ג'ונתן פולארד, אלא על ידי איימס. ומה שאתה אומר זה שמאותו רגע צריך היה להיות ברור שג'ונתן צריך להפחית את ימי המאסר שלו, נכון?
אמת ויציב.
מה עשית מלבד לדבר עם עורכי דין?
העברתי את זה למי שצריך, ומאז לא הרפאתי מזה, כולל בשנה האחרונה. עכשיו...
רגע, שנייה, אדוני, לא תחמוק. מה זה כולל בשנה האחרונה?
תראה, תרשה לי לא לפרט את הטכניקות שהשתמשתי בהן. אבל לאחר שקראתי את המאמר של לורן ג'יי קורב בלוס אנג'לס טיימס, יצאתי עוד פעם לתקשורת והדגשתי את הנושא הזה, גם הצעתי לכנל, אבל אני לא רוצה לפרט מה עשיתי באופן מעשי.
תשמע, יש טענות נגדך, לא רק נגדך.
בבקשה?
אני אומר, יש טענות נגדך, אבל לא רק נגדך.
אני עומד תמיד נגד הטענות נגדי. אני מוכן לומר את כל מה שעשיתי בכיכר העיר.
אוקיי. לא לגבי ההפעלה, תכף אני אשאל אותך שאלה אחת לגבי ההפעלה, אבל לגבי הזנחת פה
הריסה... אני לא אענה לך.
רגע, שנייה, רפי. לגבי זה שישראל בעצם ניירה את עצמה מפולארד במשך שנים, הרי עברו שנים ארוכות עד שהסכמנו לתת לו אזרח, עד שהסכמנו להודות שהוא היה סוכן שלנו. למה ישראל בעצם עצמה עיניים ולא הייתה מוכנה להודות שהוא סוכן שאתה הפעלת בשם ממשלת ישראל, דבר שהיה אולי עוזר במהלך המשפט שלו?
תראה, בוא נאמר באופן מאוד ברור שמה שאמרת פשוט לא נכון. לאחר תפיסתו, לאחר מעצרו, שמעון פרס, שהיה אז ראש הממשלה, הזמין את התובע הכללי של וושינגטון די.סי לארץ, וזה בתיאום עם שר החוץ שולץ, שהיה אז שר החוץ האמריקאי, וצוות של חוקרים בא ארצה וחקר וקיבל את כל העדויות.
לא קיבל, הוא לא קיבל את המסמכים. ישראל סרבה.
הוא קיבל את המסמכים.
אגב, טוען קור, קור בעצמו טוען במאמר.
רזי,
כן.
אבל לדבר. כלומר, ממשלת ישראל הודתה והציגה גם את האנשים וגם את המסמכים.
תגיד.
אני מצטער, מה שאמרת לא היה נכון.
תגיד, כמה הוא עזר לנו?
תרשה לי לא להיכנס לזה, אני מודה לך.
אז אני אשאל את זה אחרת.
לא, תשאל עכשיו על, על הקשישים, על דור, על מפלגת הגמלאים החדשה.
ג'ונתן כבר קשיש, הוא חלק מהעניין. ג'ונתן כבר בגדר קשיש. אבל אני תכף אשאל אותך על הקשישים, רפי איתן, אבל בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך ככה, האם הערך הסגולי...
אני אגיד את זה ככה.
כן.
אני קורא למערכת המשפט האמריקאית לבדוק מחדש את כל הנושא שנקרא פולארד, להוציא מחדש את מכתבו של ויינברגר, להשוות אותו עם מה שידוע היום, ובהתאם או לשפוט את פולארד מחדש, או לחון אותו, ויפה אחת שעה קודם.
יפה שעה אחת קודם. עוד שאלה אחרונה לסיום, אתה רשאי לנחות היום בארצות הברית, או עדיין אתה פרסונה נון גרטה שם?
קיבלתי על עצמי לא לנסוע לארצות הברית.
אז את ההנאה הזאת אתה חוסך מעצמך?
כן, אני קיבלתי על עצמי לא לנסוע לארצות הברית, ואני עומד בזה.
תגיד, אתה עדיין יושב ראש מפלגת הגמלאים?
בהחלט כן.
כי מה, זה סוג של מפלגת מדף היום?
לא, אדוני, זה מפלגה שהתעוררה לחיים, כאשר ההתבוננות במה שקורה לממשלה, מה שקורה בממשלה בנושאי גמלאים, זה הופך להיות אפילו לשערוריה. אני אסביר אולי בשתי מילים. כשאנחנו היינו בכנסת ובממשלה, אז יצרנו מצב שכל שנה הוסיפו לקשישים, לגמלאים, לבריאות שלהם, לרווחה שלהם, לניצולי השואה, לערך מיליארד שקלים בשנה.
אוקיי.
והכוונה הייתה לעשות כך 10 שנים. 3 שנים עשינו את זה, ו... תרמנו למערכת הזו שהיא מורכבת.
ומי ביטל את זה?
כמיליארד שקל לשנה. זה לא קרה לפני זה ולא קרה אחרי זה.
מי ביטל את זה? רגע שנייה, מי ביטל את זה?
הגמלאים חייבים ייצוג בכנסת ובממשלה.
מר איתן, סלח לי על החיתות, בן כמה אתה היום?
84.
אתה נשמע נהדר.
מדוע?
בשיא הכושר, ואני שואל אותך, האם בעוד שנתיים, שנתיים וחצי, כשיש בחירות, אתה רץ שוב לכנסת?
בהחלט כן.
כי אומרים שאתה רק תקשט בשמך את הרשימה, שאתה תיתן לאנשים קצת יותר צעירים את התענוג המפוקפק
כזה. אני רץ לכנסת, אני מרגיש כמו אדם בן 20. כוחי במותניי, ושכלי בראשי.
רפי איתן, לשעבר ראש הלק"מ, הלשכה לקשרי מדע. והשר לענייני גמלאים וראש מפלגת הגמלאים, אני מודה לך על הדברים.
תודה רבה.